בפעם שעברה דיברנו על, על חישבנו טיפה את הקץ. עשינו חישובי קיצים פה בכיתה, לפי הפרקים שלמדנו בדניאל. אני מזכיר לכם, עסקנו בפעם שעברה בפרק זין וגם פרק ח' בספר דניאל, שני החלומות שדניאל רואה. דיברנו על החיה הרביעית, חיית המתכת, חיית הברזל, וגם דיברנו על הנבואה, המראה של דניאל בפרק ח', על הקרבות הגדולים בין העיל לבין הצפיר העיזים. בשני המקומות הוזכרו סוגים של תאריכים. בפרק ז' הוזכר עידן, עידנים וחצי עידן. בפרק ח' יש כבר מספר 2300, וביחד, בעקבות המלבים בעיקר, ניסינו לחשב תאריכים. שלח לי מישהו אחרי השיעור הודעת מסרון, צילום של ה... איפה נמצא את זה עכשיו? יש לי טלפון כזה עתיק עדיין. צילום של, של הדברים של רבי משה דוד ואלי, אחד מהאחרונים, חי באיטליה, חיבר... חיבר פירוש לתנך. אולי אני אמצא את זה עוד שנייה. הנה, הנה, מצאתי. אז הוא שלח את צילום של הספר, והרבי משה דוד ואלי, יוצא לו ש-2300, מה שנאמר לדניאל, זה יוצא בשנת תשח"ט. כי הוא מונה מחורבן בית ראשון. אנחנו טענו שבעצם זה 2300 מדניאל בעצמו. ואז אם זה, אם זה מדניאל בעצמו, דניאל היה בשנות 3386, משם אתה מונה 2300, הגענו יחד עם המלבים לאזור תפרשיין ד' וראינו את הפסקה של הרב קוק, אבל יש, שזה נראה התאריך הכי מסתבר, כלומר שהמלאך אומר לו 2300 מרגע שנדבר איתך, אבל תאריך נוסף מסתבר יכול להיות מתחילת בניין מחורבן בית ראשון. וחורבן בית ראשון אומר כאן הרבי משה דוד ואלי היה בשנת 3338, 3338, כן? ומשם אתה מוסיף עוד 70 שנה של גלות בבל, כן? ובקיצור הוא מונה מתחילת ימי בית שני. 3338 ועוד 70 שנה זה, 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 ותוסיף לזה 2300, שהנביא אמר, הגעת ל-5708 לשנת תשח"ט. ככה מחשב רבי משה דוד ואלי כמעט לפני 200 שנה, זה התאריך שיוצא לו. מצטרף, מצטרף למה שראינו בשם הגרא, החשבון שעשינו בשם הגרא על השעות של אדם הראשון. כן. אז עוד פעם, 2300 זה נתון. עכשיו השאלה מאיפה אתה סופר את ה-2300 האלו? לא, כי דניאל, כי מדובר על דניאל, נכון? המלאך מדבר על דניאל. אומר לו, בעוד 2300 זה נצדק קודש. אז ממתי? או שהוא מדבר אל דניאל, מהרגע שהוא מדבר אליו, ספור 2300 תגיע לתפרשיין ד', או שהוא אומר לו, מרגע שתיגמר הגלות, משם 2300 זה נצדק קודש, ואז אתה מגיע, מגיע לתשח"ט. בסדר, בואו עכשיו נעשה, תראו, אנחנו את פרק ז' ופרק ח' ראינו, עכשיו אנחנו חוזרים לאחור, כי אנחנו, כמו שאמרנו, לומדים את הספר בצורה כרונולוגית, על ימי אוויל מורדוך אין התייחסות כמעט לחלוטין בספר דניאל, יש התייחסות קטנה בספר מלאכים. התחלנו בפרק ז', זה היה בשנת 1 לבלשצר, פרק ח' היה בשנת 3 למלכות בלשצר, ועכשיו פרק ה', זה בעצם כנראה, לא כנראה, זה בעצם האירוע האחרון של בלשצר המלך, כפי שמופיע כאן בפסוקים. בואו נראה. פרק ה', בלשצר מלכה עבד לחם רב לרב רב הנוהוי אלף לקבל אלפה חמרה שתה. כלומר, המלך בלשצר עשה משתה גדול מאוד לכל רברביו, שתו שם אלפי יין. בלשצר אמר, בטעם חמרה להיטיה, כן, כשהוא שתה יין, היה שיקור, אם למישהו זה מזכיר משהו, אז שיזכר באמת, אמר, להיטיה למענה דהבה וכספה, להביא את כלי הכסף והזהב, דהנפק נבוכדנצר אבו הוי, מן היכלה דבירושלים, וישתון בעון מלכה ורב רבנוי שגלת ולחינת. כן? לתוך המשתה הם מביא, הוא מבקש להביא את כלי המקדש שעשה נבוכדנצר. שאסף נבוכדנצר מארץ ישראל, כדי לשתות בהם בתוך המשתה הזה, הוא וכל נשותיו והשגלים הנצבות לימינו. בעדן, איתי יומן הדעב, הביאו את כלי הזהב, דהנפיקו מנחלה דיבית אלעד בירושלים, הביאו אותם, וישתיו בעול מלכה ורב רבנו, ישתו בהם וכו', שגלת ולחנת עשו את זה. ישתיו חמרה, ושבחו לאלהה, כן, מתוך השכרות שלהם, התחילו לשבח את אלוהי הזהב, הכסף, הנחושת, הברזל, אעה ואבנה, העץ והאבן. בשעתה, באותה שעה, כשהם עושים את המשתה וההוללות הזאתי, נפקו אצבען דיד עינה, שיצאה איזה יד אנושית, וכתבן לקבל נברשתה, וכתבה על הקיר, מול הנברשת, מול המנורה, על גירה, כן, כמו בחץ כזה, דיקטל היכלה דמלכה, ומלכה הזה פסיאלה דכתבה. מול המלך, מול הזה, כתב, נכתבת איזה כתובת על הקיר, והמלך רואה את זה. עדיין מלכה, אחרי שהמלך ראה את הדבר הזה, זיווי שנוי ורעיוני והלוני, המראה שלו השתנה והוא נבהל, וכתרי חרצי משטרין, כן, הקשר, החגורה שלו נפתח מרוב הפחד, וארכובותי דלדה נקשן, הארכובות שלו נקשו זו לזו. קרא מלכה בחיי להעללה, להשפיה, כסדיה וגזריה, ענה מלכה ואמר לחכימי דבבל דקול אינש די יקרא כתבה דנה ופשרי חבנוני, ארגוון הילבש והמנחי דידהב על צווארי וטלתי במלכותי שלט. כל מי שיפתור לי את הכתב הזה שכתוב כאן, אז הוא יקבל לבוש ארגמן וזהב וכסף וישלוט על שלוש מדינות במלכותי. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין כמדומני, שזה היה כתוב בסוג של קוד, באטבש, הכתב הזה. לא היה כתוב בכתב רגיל. אז זה לא רק, כלומר, אנחנו מיד נראה מה היה כתוב כאן, אבל גם למרות שכתוב כאן מה כתוב כאן, וזה אולי יכול להיות מובן, אבל הגמרא מוסיפה שזה גם היה כתוב בסוג של איזה אטבש או כתב קוד כזה או אחר. עדיין עלין כל חכים ממלכה, באו כל חכמי המלך, ולא קהלין כתב עלי מקרי, לא מצליחים לקרוא את הכתב, ופישרה להודעה למלכה, לא מצליחים להודיע את הפשר למלך, זה לא מובן להם. עדיין מלכה בלשצר, סגי מתבהל, וזיווהי שנין עלוהוי ורברבנוהי משתבשים. כן, עוד יותר הפחד, כאילו, תחשבו, צריך באמצע הסעודה, איזה כתב, פתאום יד יוצאת וכותבת כתובת על הקיר, ואף אחד לא מצליח לפתור אותה ולהבין מה, 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 מה עניינה. מלכתה לקבל מילי מלכה ורברבנוהוי, באה המלכה. המלכה, לא ברור אם זאת אשתו של המלך, או המלכה האם, מה שנקרא, שהיא כנראה הייתה, יותר רגיוני זה הייתה המלכה האם, כי כנראה שכל מי שהיו בני גילו של בלשצר היו שיקורים קיין, ושיקורים קלות, והיא כאילו מפאת הגיל והכבוד והפזם, כנראה לא שתתה. אז באה המלכה לקבל מילי מלכה ורבנוהי לבית משתיה, ענת מלכתה ואמרה, אמרה המלכה למלך, מלכה לעלם יניחי, אל יבהלוך רעיינך וזיווך אל ישתנו, אל תיבהל, איתי גבר במלכותך, יש איש במלכות שלך, דירוח אלהים קדישין בי, וביומי אבוך נהירו וסחלטינו וחוכמה כחוכמת אלהים נשתקחת בי, ומלכה נבוכדנצר אבוך רב חרטומין אשפין כסדאין גזרין הקימה אבוך מלכה. זה קצת מוזר, כן? היא מדווחת לו מי זה דניאל. יש כאן במלכות אחד שקוראים לו דניאל, ובימים של אבא שלך, אבא לא אבא אלא סבא, נבוכדנצר, הוא פתר הרבה בעיות, הוא פתר הרבה מאוד חלומות. מה זה אומר על המעמד של דניאל? זה אומר שהוא ירד, מה זה? שהוא ירד מגדולתו, כלומר הוא הלך ושוב פעם, אני חוזר להקבלה עם יוסף, הוא היה כמו מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, לא ידע את יוסף, לא רצה לדעת את יוסף. בגדול מלכים לא אוהבים לידם אנשים שיש להם יותר מדי כוח וצוברים כוח, זה כנראה שפשוט דניאל ירד מגדולתו בצורה כזו או אחרת, הורחק ממעגלי ההשפעה, איך שתרצו. היה הרבה מאוד זמן להביל מורדוך לעשות את זה, 23 שנים, שהביל מורדוך מלאך. ועכשיו בלשצר גם, כן, כאילו, זה כבר מישהו שהיה בתקופת הסבא, וממילא הביל מורדוך כבר פחות, בלשצר פחות זוכר אותו, ומאוד מאוד נבהל, אבל המלכה האם, הסבתא, היא עוד זוכרת את הרושם הגדול שעשו דבריו של דניאל על נבוכדנצר, והיא מציעה לו להביא את דניאל לכאן ולקרוא לו שיפתור את הכתובת. פסוק י"ב, כל קבל דירוח יתירה ומנדה וסחלטנו מפשר חלמין, הוא יודע, יש לו רוח יתירה והוא יודע לפתוח חלומות, והחוויית החידן ומשרה כתרין השתכחת בדניאל, כן, הוא, יש לו רוח הקודש כזה, דימלקה, המלך שם את שמו בלשצר, כען דניאל יתקרי ופיש רחבי, אז תקרא לו ויפתח את החלון. אז באמת הביאו דניאל, הוא על כדה מלכה, ענה מלכה ואמר לדניאל, אנטו דניאל, מבני גלות עד יהוד, הייתי מלכה אבי מן יהוד, שאבא שלי הביא מהיהודי, אמר לו כן, שמעתי עליך שיש לך רוח אלוהים בך, ונהירו ושכלתינו וחוכמה יתירה השתכחת בך, וכאנו עלו כדמה חכמה והשפעת דיכתבה דינה ניקרון ופישר להודיעני ולא קהלין פשר מילת לך, ולא יודעים לקרוא את הכתב הזה, ואני שמעתי עליך, ממש זה כאילו, ממש ציטוט כמעט של הפסוקים של פרו, ואני שמעתי עליך לומר, תשמע חלום לפתור אותו, כמעט אותו פסוק, ותוכל פישרין למפשר וקיטרין למישרה, ולפתור את הקשרים, את המסובכים, את הכתב הצפון הזה, קיצור תקרא ותודיע לי. ואם, הוא מבטיח לו, אם תיתן לי את הפתרון, אני אתן לך לבוש ארגמן וזהב על צווארך ושלוש מדינות לשלוט עליהם. עכשיו, אני מבקש שנתבונן טיפה בתגובה של דניאל. תנסו להיזכר בתגובות של דניאל לנבוכדנצר, כשנבוכדנצר קרא לו. כן? מה היו התגובות של דניאל ומה התגובה שלו כאן? ואנחנו ננסה לנסות להבין טיפה, להבין את ההבדל, מה, על איזה רקע זה מגיע. בעדן ענה דניאל ואמר קדם מלכה, מתנתך לך להבין ונבזבייתך לאחרן הב, מרם כתבה אקרא למלכה ופישרה ההודיענה. קח את המתנות שלך, אני לא צריך אותן. תן את כל מה שאתה רוצה לתת למישהו אחר, זה לא מדגדג לי. ובכל אופן אני גם אגיד לך את הפתרון. מה זה? איך? לא שומע. הוא מתחצף, או אפשר להגיד, או אפילו בז לו. הוא בז לו. אני מזכיר לכם, כשהיה אותו דבר אצל נבוכדנצר, כשנבוכדנצר חלם חלום לא טוב, אז דניאל קודם כל התפלל. הוא השתומם שעה אחת. והתפלל הקדוש ברוך הוא שתן אותם עם האחרונות. ואחרי זה אמר לנבוכדנצר, כל החלום, הלוואי שיבוא על הסונים שלך ולא עליך. ובסוף הוא גילה לו את החלום, אבל אמר לו, אבל אם תיתן צדקה, אז חטאתך בצד בזה, נתן לו גם איזה עצה להימלט מזה. וכאן הוא אומר לו, תשמע, אני לא צריך את הטובות שלך, קח את הכסף שלך, תעוף ממני. ואני גם אגיד לך את הפתרון בפרצוף. זה כמובן מעלה שאלה מדוע, וננסה מיד לענות על זה. יש פה עוד כמה שאלות קשות ביותר, מיד נענה עליהן. בואו נקרא רק את הפרק, אני אומר, יש פה משמעות, קודם כל להכיר את הפסוקים, זה בדרך כלל פסוקים שלא מכירים אותם. אומר דניאל, אנטו מלכה, אתה המלך, אלאה, אלאה, מלכותה ורבותה ועיקרה והדרה יהב לנבוכדנצר הבוך. הקדוש ברוך הוא נתן לאבא שלך, עוד פעם, זה לא אבא, זה סבא, נתן לו מלכות אדירה. ומן ריבות עד יהב לי, כל עממיה ומיה ולשניה, הבוזעין ודחלין מן קדמהוי, כולם פחדו מאבא שלך, נבוכדנצר, דאה וצווה וקטיל, מי שהיה מורד היה הורג אותו, ודאה וצווה ומחה, ודאה וצווה ומרים, ודאה וצווה ומשפיל. מי שהיה רוצה הוא היה הורג, מי שהיה רוצה, צווי זה רוצה, היה מוחה, מי שהיה רוצה היה מרים, משפיל. בקיצור, מלך משפיל ומרים. על מי זה נאמר? על נבוכדנצר. זאת אמירה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנבוכדנצר ממש להיות מלך העולם. נתן לו את כל ה... מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה ונבוכדנצר. אנחנו נזכיר לכם את הפסוקים בירמיהו כף ב' עוד פעם, זה פסוקים מזעזעים איפה זה היה? כן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כן. בקיצור, הוא קורא לו עבדי, בפרק כ"ז. ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בנו עד בו את ארצו. כולם יעבדו אותו. נתתי לו. אז הוא אומר, זה מה שהיה לאבא שלך. וחדירם לבבי, כשאבא שלך, נבוכדנצר, גאה ליבו, ורוחי תקפית להזדה, ונהיה לו זדון לב כזה, הנחת מן קורסי מלכותי ויקרה העדיו מיני, הורידו אותו מהקורסי, מהזה, ולקחו לו את המלכות. זה מה שקראנו אז בזמנו, למדנו אז בזמנו, מקר לנבוכדנצר, ומין בני אנשה תריד, ונטרד מבני אדם, ולבבי עם חיבתה, שבוי, הלב שלו נהיה לב של חיה, ועם ערדיה מדורי, הוא היה גר עם ערודים, עיסבא כתורי נתעמוני, ומטל שמי הגשמי הצטבא, כן, מה שקרה לנבוכדנצר, שהוא בעצם אמרנו השתגע בצורה כזו או אחרת, עד דידע, עד שהוא ידע, דשליט אלאה עילאה במלכות אנשה, עד שהוא קיבל על עצמו שהאלוהים, הקדוש ברוך הוא השליט העליון, ולמען די צבא יהקין, ומי שירצה, הקדוש ברוך הוא יכול להרים ולהוריד. ואתה, ברבל שצר, אתה בן בשצר, לא השפלת לבבך, כל כבל די כל דינה ידעת. אתה ממשיך להתגאות. ועל מה רשמיה התרוממת, התגאית על אלוהי השמיים, ולמן היה דביתה לכלי בית המקדש. דיהתיו קדמיך, שהביאו הקודמים שלך נבוכדנצר, ואנת ורברבך שגלתך ולחנתך, חמרה שתה יין בהו. שתיתם בהם יין בתוך המשתה ההולל שלכם. ולאלי כספה ודאבה נחש הפר זה לאה, ואבנה דלו חזיין ולא שמיים ולא ידין, שבחת, אתה משבח תוך כדי את כל העבודה זרה שלך, ולהלהד נשמתה בידך וכל אורחות אלה לא הדרת, ולאלוהים שהנשמה שלך אצלו, אתה לא מעלל ולא חזרת. בעדן, לכן, מן קדמוי, לכן לפניו באה הגזרה, שליח פסה דידה, יצא פיסת יד, וכתבה דנה רשים. וכתבה כתב. מה הכתב? הוא דנה כתב עד רשים. זה הכתב שכתוב. מנה, מנה, תקל ופרסין. אני אומר, הגמרא אומרת שזה היה כתוב באטבש. מנה מנה תקל ופרסין, וזה פשר המילה, דנה פשר מילה, מנה מנה אלה מלכותך והשלמה. הקדוש ברוך הוא מנה את שנות המלכות המגיעות לך, והם הסתיימו. נגמר הסיפור. תקל, תקילת במוזניה והשתקחת חסיר. הוא גם שקל את השנים שלך, שקל את מעשיך במוזניים, ונמצאת חסר, פגום. פרס פריסת מלכותך, לכן המלכות שלך הולכת להיחלק, להישבר, ויהיבת למדי ופרס. זה אחד המקומות המדהימים בתנך, שבהם מי שחזה את החזון, גם מבשר על ה... מי שחזה חזון רחוק, צורך העניין, גם מבשר על הקיום ועל הביצוע שלו. זה כמו, נגיד, זה בימינו, שהרצל גם היה מכריז על המדינה. דבר שהוא... טוב, לא. אם הוא גם היה מאוד מעריך ימים, כנראה הוא לא היה מצליח. אבל תראו לכם שאדם אחד, גם הוא חולם את החלום, גם חוזה את הזה, גם הוגה את הזה, וגם בסוף מצליח גם לבצע. אז כאן דניאל אומר לו, המלכות שלך הולכת לעבור לפרס, זה דבר דרמטי ביותר. בעדן אמר בלשצר, ואלבישו לדניאל ארגוונה והמון חדידה, ועל צווארי ואחיזו עלי דלעי ושליט תלתה במלכותה, הוא מקיים את הסוג, אולי סוג של תשובה, הוא מקיים את ההבטחה שלו. בא בלילה כתיל בלשצר מלכה כסדאה. באותו לילה נהרג, לא מת, נהרג בלשצר המלך הכסדי. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. לכן הוא מזלזל באותו שואל. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בואו ננסה טיפה להבין מה קורה כאן. יש כאן בעצם, אנחנו צריכים פה להתמודד עם שתי שאלות. שאלה אחת היא העובדה שבעצם בספר ירמיהו כתוב במפורש שמלכות בבל תהיה 70 שנה. זה כתוב. לא, כביכול לא משנה מה יעשה המלך שיגיע בשנת 70. כתוב במפורש בירמיהו פרק, לא כף זין, אלא כמה פרקים קודם. כתוב, לכן כה אמר אדוני צבאות, יען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את משפחות הצפון אל נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וכו' וכו' וכו'. והייתה הארץ הזאת לחורבה ולשממה, ועבדו הגויים אל את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי היו נאום אדוני את אבונם ולארץ כסדים, ושמתי אותו לשממות עולם. אז כתוב מפורש שמלכות בבל תימשך 70 שנה. אז יש פה קודם כל איזה מין שאלה, למה הקדוש ברוך הוא מגביע מצד אחד מאוד מאוד את מלך בבל, אבל תוחם אותו ל-70 שנה וגוזר שהוא בעצם יחרב פעם אחת. ופעם שנייה, מה באמת פשר כל היחס לבלשצר? ובכן, הכיוון הוא כנראה כזה. את המספר 70 שנה אנחנו מכירים. הרי מההיסטוריה הקרובה. נכון? מהאימפריה הקומוניסטית. דווקא העובדה ש... ניתנת לבבל עוצמה כזאת, לנבוכדנצר, עוצמה כזאת, כן? מחייבת לתחום אותה בזמן. כי אם היא לא תתחם בזמן, אז באמת החטא של הגאווה הוא קרוב מאוד. גם ככה נבוכדנצר חטא בחטא הגאווה, גם ככה הוא... נבוכדנצר היה אבל אדם של כבוד. הוא האמין באלוהי העולם. הוא נכשל בחטא הגאווה, כי הוא באמת היה במקום של... היה לו הרבה מאוד על מה להתגאות, אבל לכל אורך הדרך, היה לו המון 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 כבוד לאלוהי השמיים, והוא פעל מתוך מודעות לתפקיד ההיסטורי שלו, תוך כדי כישלונות, וגם תוך כדי עונש על הכישלונות, וגם תוך כדי תשובה על הכישלונות הללו. נבוכדנצר התייחס לכלי המקדש בכבוד. מבחינתו, הוא היה כמו שומר האוצרות. יש לו איזה תפקיד של שומר האוצרות, עד שיבוא הזמן והוא יחזיר אותם למי שהם ראויים לחזור. נמצא במקום של גאווה, אז הוא, עוד פעם, זה פועלים בו כל מיני כוחות בערבוביה, הוא מצד אחד נאמן לקדוש ברוך הוא וקורא לו אלוהי האלוהים, מצד שני הוא עושה פסל וצלם בדמותו, אבל בסופו של דבר, המילה האחרונה, או הפרק האחרון, ששמענו על נבוכדנצר, זה שהוא מספר לכל בני מלכותו מה קרה לו, שהוא השתגע וירד ממלכותו, ושהמסקנה שלו האחרונה, אחר כל הדברים האלה, זה שהאלוהים של היהודים הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים יכול לעלות ולהוריד את מי שהוא רוצה. זה נבוכדנצר. ולכן דניאל עוזר לנבוכדנצר. כי אמרנו את זה. בסופו של דבר, המגמה המרכזית בבריאה זה קידוש מועיד ברך. את התפקיד הזה בדרך כלל אמורים למלות עם ישראל, אבל אם עם ישראל איננו, כי הוא גלה מארצו, או כי הוא מועל בתפקידו, אז שמו יתברך יתקדש על ידי הגויים. גם משם מתקדש מועיד ברך. והתגדילתי והתקדישתי על ידי העמים. גם כן יכול להיות. ונבוכדנצר הוא הממונה לעניין הזה, והוא עבדי, והוא זוכה גם להכוונה צמודה על ידי דניאל. אבל כדרכם של ובאמת, התפקיד הזה הוא תפקיד מוגבר, כי הציפייה היא שיבוא, יחזור חזרה, מי שעליו הוטל התפקיד הזה ממעמד הר סיני, עם ישראל. התפקיד הוא מוגבל. האם זה אומר שבבל תחרב? לא. לא חייב שהיא תחרב. זאת אומרת, התפקיד הוא מוגבל. בדיוק כמו ש... אם אנחנו, כתוב פה שבמות עולם, אבל אם ניקח עוד פעם לדוגמה את רוסיה, האם רוסיה נחרבה? ברית המועצות, האם היא נחרבה? האם כאילו, אם היינו מדברים בשנות ה-60 וה-70, כאן במקום הזה, היינו אומרים, מה יקרה לברית המועצות? אז כנראה שהתסריט הקרוב יותר היה שיקום איזה נשיא אמריקאי ופשוט יעיף עליהם איזה אטום וימחק אותם. זה כאילו, רק ככה היינו יכולים להעלות על דעתנו שהמקום הזה יתפרק, כי זה היה נראה כל כך, למי שזוכר, זה היה נראה משהו שהוא נעול מבפנים, באופן שאין שום סיכוי בעולם שזה יתפרק. זה היה נעול מנטלית, האנשים עצמם היו נעולים בתוך עצמם. אין סיכוי שדבר כזה, זה היה נראה אחוז באלף ואחד חבלי ברזל שאי אפשר לפרק אותם. ובכל אופן, זה קרה. זה קרה. 70 שנה, ברית המועצות איננה. האימפריה איננה. יש, מתחלק לארצות, חלק יותר מוצלחות, חלק פחות מוצלחות, חלק נכשלות, חלק יותר, אבל הדבר הזה התפרק, התפרד, התפורר לו. זה כבר לא הגוש המזרחי המפחיד ומטיל האימה. במובן הזה, זה נקרא שיממות עולם. אין מה להשוות את ברית המועצות לרוסיה של היום. למרות שפוטין מנסה להיות שוב פעם מנהיג העולם, אבל אין מה להשוות, זה לא... ברית המועצות לזוכרים מבינינו, זה היה... פחדו שהם ישמילו את העולם באיזה הזדמנות. עוצמה רוסית, אדירה, מסך ברזל, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, שעבוד מנטלי, מזכיר בהרבה מובנים את צפון קוריאה של היום. צפון קוריאה כנראה יותר אכזרים אפילו, אבל מבחינת הסגירות הזאת, הכרתי פעם משפחה שהגרו במינסק, כשהיה את האסון בצ'רנוביל, והם ידעו על האסון בצ'רנוביל דרך משפחה שלהם שהלכה ארצות הברית, שהלכה להם מכתב לשאול אותם מה שלומם. דרך זה הם הבינו שכנראה הם צריכים כנראה לדאוג לשלומם, כי הם שאלו אותם מה, אמרו מה לא שם. זה איכשהו דלף לארצות הברית, ידעו על זה שם לפני שידעו על זה ברוסיה. כל כך המידור היה מוחלט, כן? פראבדה, זה היה השם של העיתון, אמת, פראבדה. אומרים ש... זה בדיחה אומנם על יתד נאמן, אני יודע ש... כל כך... כתוב שם תאריך, אתה צריך לבדוק את היומן, כי הכל שם... לא בטוח שזה גם התאריך. אז ככה גם הבדיחה אומרת שהיה פעם תחרות בין רץ אמריקאי לרץ רוסי. והרץ האמריקאי ניצח. אז בפראבדה היה כתוב שבתחרות ריצה שהתקיימה בין החבר הזה לחזיר הקפיטליסט לוני, הגיע הרץ האמריקאי במקום הלפני האחרון, והרץ הרוסי הגיע שני. אז גם זה יכול להיות. אז זה דוגמה. אז גם ממלכת בבל בעצם, היא תחומה בזמן. היא תחומה בזמן. אבל בניגוד לנבוכדנצר, שהיה לו רספקט, היה לו כבוד, והוא גם היה פעל מתוך מודעות, בלשצר, אנחנו רואים כאן, פשוט מדובר באיזה הולל. הולל בפוחז, שום כבוד, שום רספקט, ושום הערכה לעם הנצח, שנמצא מתחת לידיים שלך, והוא באחד מהגמרא מטפל, הגמרא במסכת מגילה אומרת שהוא אומר, טוב, אני 70 שנה, נגמר ה-70 שנה, והוא טעה בחשבון, כן, הוא כמובן הוא מנה לתחילת שלטונו של אביו נבוכדנצר, ספר מיום שאבא שלו נהיה המלך, 70 שנה נגמר הסיפור, יאללה, אפשר לחגוג ולהתעלל. החוקרים אומרים שגם בדיוק באותו זמן היה קרב גדול בין ממלכת בבל לפרס, ובבל ניצחה. אז בכלל, אם היה כאן איזה איום, הוא הרגיש שהוא לא יכול להיים עליו, כי הוא ניצח את פרס, אבל קרה, כמו שקורה בהרבה מאוד מקרים, שזה היה ניצחון אחד יותר מדי. הוא באמת ניצח, אבל השרים שלו ראו שעוד קרב אחד כבר לא יישאר מה זה, והם העדיפו פשוט להרוג אותו, לרצוח אותו ולהיכנע, כי הם הבינו שהוא הולך לגמור אותם. כמו שניצחון פירס קוראים לזה, עוד ניצחון אחד כזה ועבדנו. אז הבוז שרוכש לו דניאל לבלשצר, במיוחד דניאל שראה את נבוכדנצר, ראה את האימפרטור האמיתי בגדלותו, והוא ראה את הגועל הזה, זה הרי מזכיר את החשברוש, כל הזנות שם והעריות, והכל ביין, ולוקח את כלי המקדש והוא בז להם, וזה מין סוג של זלזול כזה, דניאל אומר, לא צריך את הכסף שלך, ולא את הזהב שלך, ולא שום דבר, ומודיע לו שמלכותו נפסקת. אני רוצה להתעכב רגע על הכתובת שהייתה רשומה על הקיר.
הוא נרצח?
נרצח, כן, הוא נרצח.
זה
נבואה
שהגשימה את עצמה?
לא הבנתי.
אנשים האמינו לדניאל.
אני לא בטוח שכולם שמעו את דברי דניאל. יכול להיות שרק המלך שמע את זה עם המלכה וכל זה, אבל באותו לילה השרים קשרו על בלשצר, העולל, זה מאוד מזכיר את החשברוש. אף אחד לא היה מעיז להתקרב למתחווה קשת של נבוכדנצר. לא היה ספק לגבי העוצמה שלו. אבל מלך כמו החשברוש יותר קל, אנחנו יותר מכירים אותו. אתה כל מה רוצה להרוג אותו. אתה כזה הפכפך, כזה חלש, יאללה בוא. הוא מזמין את זה. בלשצר מתנהג בדיוק באותה דרך, באותה צורה. הוא בן של מישהו מאוד מאוד גדול, אבל הוא מתנהג בצורה הוללת וזה, מוציא אנשים לקרבות. יכול להיות שהם ניצחו ספציפית בקרב הזה, אבל זה היה ניצחון אחד יותר מדי. ולכן השרים שלו מתמרדים עליו, ומחליטים לחסל אותו באותו לילה. אך כן.
פה אבל אנחנו רואים שפסוק קודם, שדניאל עולה לגדולה שוב פעם.
בלשצר מעלה אותו לגדולה.
דווקא הנביא שמדבר, מכניסים אותו לכלא, לא כן. רוצים לשמוע אותו לבוא. זאת אומרת, דווקא הוא,
הגוי
כן
מרדיב אותו. אז אני אגיד, שתי אפשרות, אפשר לסרטט פה. אני יותר בעד האפשרות השנייה. אפשרות אחת שבאמת בלשצר עושה כאן איזה סוג של חזרה בתשובה, הוא הרי הבטיח לו, אז הוא מקיים את ההבטחה ואומר, אני גם אולי חוזר בתשובה. אפשרות שנייה, אני חושב, כדרכו של בלשצר ההולל וקל הדעת, שהוא חושב שאם הוא ימלא דניאל בכסף וזהב, אז אולי הוא ישנה לו את הגזרה. אולי הוא יגיד לו, אולי הוא ייתן לו איזה טריק, כמו שנתן לאבא שלו. אז הוא מנסה להפציץ אותנו, יאללה, קח כסף, קח זהב, אני מנות לך, תגן עליי, תעשה עליי איזה משהו. הוא מנסה לשחרר.
הוא מנסה...
כן. לא, אבל... 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 כן. ובנוסף, אמנם דניאל אומר שהמלכות שלו נגמרה, אבל... אבל הוא לא אומר שזה יקרה בו בלילה. אז עוד פעם יכול להיות שבלשצר רוצה קצת לשמן אותו וזה, ותהיה פה ותתפלל עליי וכו' וכו', וככה אני אנצל מהצרות. כן, גיל.
אבל אפשר להגיד שבהתנהגות של דניאל, שהוא סרט להלכת הכסף ואת הזהב, מבין להלכה שלא
מקבל
מעבודה זרה,
כל דברים האלה. בסוף הוא קיבל אבל. הוא סרב כי הוא, זה היה חלק מהבוז, מהבוז שהוא רכש לו, וזה לא עניין של עבודה זרה פה, זה עניין של מלכות. עכשיו, אני רוצה כאן לשתף אתכם בהערה של הרב מידן, נכונה מאוד בעיניי, על הכתובת. כתוב כאן, מנה מנה, תקל ופרסים. והפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא מנה את מלכותך והגיע הקץ שלה, שקל אותה והיא נמצאה חסרה. כלומר, יש כאן איזה מין יחס בין מצד אחד הזמן, כאילו, הגיעו 70 שנה ונגמרו, שזה משהו שהוא לכאורה לא קשור למעשים. עשית, זהו, נגמר הסיפור. לבין שקילת המעשים עצמם. שקלו את המעשים שלך, ונמצאת החסר. ויש כאן איזה מין, זאת סוגיה רחבה מאוד מאוד. מה היחס בין הגזרה לבין הכלים לביצוע? ואני רוצה לשתף אתכם בכמה וכמה דוגמאות לזה, שגם אם נגזרה גזרה, אבל אין כלי שהגזרה תתקיים, אז הגזרה מתבטלת. כלומר, לי יצויה שבלשצר היה מתנהג כמו אבא שלו, מתנהג כמו קורש, לא יודע מה. הוא אומר, כלי המקדש, אנחנו צריכים לשמור עליהם בשביל העם היהודי שיחזור לארצו, והיה מתנהג בכבוד גדול לדניאל וכו', אז יכול מאוד להיות שמלכות בבל הייתה ממשיכה. לא היה בא גזירת 70 שנה, כלומר כשנאמר גזירת 70 שנה, זה עדיין תלוי ביצירת כלי כזה או אחר שיצדיק את הפעלת הגזירה הזאת. בואו ניתן לדבר הזה כמה דוגמאות. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות, ניתן כמה דוגמאות. דוגמה אחת, בשורת הזרע לאברהם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, יהיה לך ילד, יהיה לך... אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת שמו יצחק. פיתחו סוגריים, סתם איזה הערה, בזוהר הקדוש לפני שתי פרשות, הוא מדבר על זה. הזוהר מדבר על זה, על הזכות של ישמעאל. הזוהר בא בביקורת על אברהם, אומר, חבל שאברהם אבינו התעקש עם הקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל שמעתי, חבל, היה צריך לדלג. אבל הוא התעקש, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר. ואז אומר הזוהר הקדוש, והזכות של ישמעאל, על זה שעשה ברית מילה בגיל 13, שזה פחות טוב מגיל 8 ימים, כי זה 8 ימים זה אומר שזה חלק מהתכונה. 13 זה משהו שכאילו אתה בוחר, זה פחות עצמי, וגם זה בלי פריאה. אבל עדיין יש כאן איזו זכות מסוימת, אומר הזוהר הקדוש, הזכות שלו זה בארץ, קיבל בגלל זה זכות בארץ ישראל, בארץ הקודש. אבל הזוהר שם מוסיף משפט מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שמאוד מבהיר את ההתנגדות הבלתי מובנת בעיניי של הפלסטינים להתנחלויות. הרי ממה נפשך, סוג של ממה נפשך כזה, אם יחזירו, כן, לשיטתכם, לשיטת הפעה, אז תקבלו בתים. מה? או יהרסו, עוד יותר, הם עוד יותר יהיו מרוצים מזה, שחקו על משבטנו. ואם לא יחזירו, אז מה אכפת לכם שבונים? מה, כאילו יש סוגיות פלסטיניות יותר דחופות, הייתי אומר, אם היה לי, אם הייתי מנסה להיכנס לראש שלהם, אי אפשר להיכנס לראש המובן. מה?
אם לא יכולים להתנחלויות, היה
הרבה
יותר קל.
כן, אבל עכשיו, עכשיו. כן. אז אתה אומר, פעם אחת זה פרקטי, אפשר לדבר על זכות השיבה, אפשר לדבר על אסירים. כל פנים, הזוהר הקדוש אומר שם את הדבר הבא, אומר, הזכות של ישמעאל בארץ הקודש זה רק כשהיא ריקה. בארץ כשהיא ריקה. כשהארץ מתמלאת, הוא מאבד את הזכות שלו למעלה, כל מדובר למעלה. ולכן הם מבינים את זה באינטואיציה שלהם, שכל בית הוא בעצם, הרי הם מתנגדים גם לבתים בתוך אריאל, גם זה, כל בית שנבנה, כל שטח אדמה ריק שמתמלא, זה מחליש מהאחיזה שלהם. כך אומר הזוהר. טוב, נחזור לעניין שלנו. מה? הזכות שלהם, כאילו פרא אדם. כשזה פנוי, כשיש זה, אז יש לו זכות. אבל אם ברגע שעם ישראל חוזר וממלא את הארץ, מתנחל בה, הוא מאבד את הזכויות שלו. האחיזה שלו נחלשת. היינו ערך הנגב, תראו מה קורה בנגב. הנגב ריק, אז הם שם. לא ישמעאל אבל, לא ישמעאל, עמי כנען זה לא ישמעאל, זה משהו אחר. מדבר איתך עכשיו על המאבק שלנו מול ישמעאל, לא מול העמים של חם, אלא מול שם, בני בניו של שם. בואו נחזור חזרה לעניין שלנו, אז דוגמאות. אז אומר, אברהם, יש לו הבטחה לזרע ליצחק, נכון? ובכל אופן, הוא מקבל בפועל את הביצוע על ידי המלאכים, רק אחרי שהוא רואה אנשים, נכון, וירא אליו, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים, וירא, וירא עוץ לקראתם, ויאמר, נכון, אל נא תעבור מעל עבדיך, היו כחנה מעט מים וכו' וכו'. כלומר, אברהם רץ להכניס שלושה ערבים, ובזכות הריצה שלו, אז הם בעצם מדבר שזה מלאכים, והם מבשרים את הבשורה, ואם הוא לא היה רץ. אם הוא היה אומר, חם, אני זקן, אני בן 100, אני זקן, חמה מן ארתיקה, הם נראים לי גם ככה, זה ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, אני לא חייב להכניס אותם. אז מה היה קורה? תשובה, הוא לא היה מקבל את הבשורה על הבן. היו מחכים להזדמנות הבאה. כלומר, כדי שאברהם יקבל בשורה על ילד שבעצם נולד מעבר לחוקי הטבע, כי אברהם כבר בן 100 שנה ושרה בת 90 וכו', הוא צריך בעצמו לעשות מעשה שהוא מעל הטבע. חורג בגדר הטבע. אדם זקן בן 100, ברית מילה לרוץ, להכניס אורחים, זה שפע, חסד, שהוא חורג מגבילות המקובל. אז פתחת את הכלי, יש לך גם את השפע. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שמצאנו, אני אתן שתי דוגמאות בתנ"ך ואחת בדברי חז"ל. יש רצון אלוקי ללכת ולהכשיל את אחאב ברמות גלעד בעקבות כל המעשים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא, הנביא מספר שהקדוש ברוך הוא שואל את פמליה, שאומר לה, מי ילך להכשיל את אחאב? צריך איזה מלאך, אף אחד לא מתנדב. זה תפקיד לא משהו, כן? ללכת ולגרום לעם ישראל להיכשל במלחמה. עד שבאה הרוח ואומרת, הרוח, מי זאת הרוח? רוחו של נבות הישראלי שהוא רצח. הוא אומר, אני אלך! והייתי לרוח שקר בפי נביאיו. כלומר, צריך איזה מעשה רע שיקטרג, והוא הכלי שדרכו חלה הגזרה. אבל אם לא הייתה רוח רע... מה?
בגלל שהוא רע, בגלל
לא רע. הבנתי?
בגלל שאחאב חטא, מגיע לעונש.
ברור, שבגלל שהוא... בגלל שהוא חטא מגיע לעונש, אבל עדיין צריך שבזמן הביצוע יהיה איזה כלי, יהיה איזה משהו שעליו זה יחול. אם לא הייתה, לכאורה, מה זה תלוי? הוא רצח את נבות, למה צריך שהרוח של נבות תבוא וכו', ותרצה להיות לרוח שקר? משהו כזה בדיוק. בחז"ל יש גם כן סיפור כזה ידוע לכולכם, מעשה באדם אחד שהלך חרש בשדה, ואז בא, פגע בו ערבי אחד, עוד פעם ערבי, ואמר לו, אתה רוצה להיות עשיר עכשיו או עוד 7 שנים? אמרו, תעשה לי טובה, תבלבל לי את המוח, אני עובד. הוא מנדלן לו, אתה רוצה להיות עשיר עכשיו במשך 7 שנים, או בעוד 7 שנים. אז הוא נדנד לו, אמר, אתה יודע מה, עזוב, תנחיל את אשתי. הלך הביתה, אמר, יש איזה ערבי אחד משגע לי את המוח. אמרות לו, תגיד לו עכשיו. פרקטיקה נשית, כן? הוא אומר לו עכשיו. אמר לו, בסדר, תחזור הביתה, אתה תהיה עשיר. חזר הביתה, הילדים משחקים בארגז חום, מצאו מטמון. עכשיו, זה היה אליהו הנביא, נכון? אומרים, לעתים הוא נדמה כערבי בפיוט. אז הוא אמר 7 שנים. אז האישה החכמה אמרה לבעלה, תביא פנקס, והם התחילו לנהל גמח צדקה. כל הצדקה שהם נתנו, הם רשמו את הכל, לא השתמשו כמעט שום דבר לעצמם, והכל צדקה. נגמרו 7 שנים, עוד פעם האיש הזה חורש בשדה, עוד פעם מגיע אליהו, אומר לו, הגיע 7 שנים, באתי לקחת את הכסף בחזרה. אמר לו, כשם שלא נטלתי אל המידעת אשתי, ככה אני לא יכול להחזיר אל המידעת. הלך אל אשתו. אמרה לו, תלך אל אותו אחד שפגש אותך, קח את הפנקס, תראה לו, תאמר לו, אם יש לו לקדוש ברוך הוא שומרים יותר נאמנים מאיתנו, לא יכול לתת להם. ואז הוא מראה, ואתה אומר לו, נכון, אתם שומרים נאמנים, השאיר את העושר אצלם, ועוד הוסיף להם כהנה וכהנה. אז מה עם הגזירה של 7 שנים? הגזירה של 7 שנים הייתה מתקיימת אם היה לברכה על מה לחול, או לכלל, אם היו לוקחים לעצמם, אם היו... אבל אם לא היה, אז נשאר. אז גם כאן, כן? אם בלשצר היה ממשיך במדיניות של נבוכדנצר אביו, כנראה שבלשצר היה קורש בעצמו. הוא היה זוכה להשיב את כלי המלך, אבל הוא בדיוק עושה הפוך מאבא שלו. אבא שלו היה מלא יראה וכבוד לעם היהודי, והיה לו מלא אחריות אל הכלים, ובלשצר, איזה בוז, איזה מגעיל זה, זה ממש כאילו, להוציא את כלי המקדש העיקרי מכל פאזה הזה, ולהשתמש בהם כסוג במשתה של הוללות, זה הדבר הכי... אחים וזה שיכול להיות, זה בעצם הרי שהוא אומר, סוף סוף השתחררנו מהעול הזה המפחיד, אני יכול לעשות ככל העולה על רוחי. אז לכן אומר לו, הנביא מנו את מלכותך והגיע לקיצה, אבל בנוסף לזה, גם שקלו את מעשיך והם נמצאו חסרים ביותר, ולכן גם העונש מגיע כאן ועכשיו, והוא נהרג במקום. אז זה לגבי הביטוי הזה, מנה מנה תקל ופרסי. זה חלק מקידוש השם, כלומר, זה קשור נגיד לפרשת בשלח, או בכלל לכל המכות. יש, בחלוקה של המכות, יש, בכל שלישייה, יש מכה אחת שיש בה התראה לפרעה. כלומר, פרעה מקבל התראה לפניכם, מודיעים לך, ככה וככה הולך להיות. לא, יש גם התראות במכות שכבר פרעה, אין אפשרות לתקן, פשוט מודיעים לו, ככה וככה יהיה. וכשהדבר הזה קורה, אז שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל, כמו שדוד מודיע לגוליית. הוא אומר לו, אני מודיע לך מה הולך להיות, היום הזה יסגרך אדוני בידי, ויקיטיך, ועשירותי את ראשך מעליך, ונתתיך עליך את העם, וידעו כל העם הזה. הוא אומר, אני מודיע לך מה הולך להיות, אתה כאילו פקודה לפני מבצע, ואז שהדבר הזה מתקיים, וואו, איזה קידוש השם עצום יש. אז גם כאן, עכשיו, אני רוצה להגיד עוד איזה משמעות אחת שיכולה להיות לעניין הזה. אנחנו מתחילים פה לגעת, לעקוב אחרי הכלים. לעקוב אחרי הכלים. קודם כל, רק חשוב ליישר קו על איזה כלים מדובר. על איזה כלים מדובר. סמלה של מדינת ישראל, מנורה עם ענפי זית, לקוח מאיפה? שער טיטוס. זאת המנורה של שער טיטוס. האם זו המנורה של בית המקדש? אלכסונית, כן. לכאורה זה לא מחלוקת. כלומר, ברור שהמנורה שלקחו איתם גולי בית שני לרומא, זאת לא המנורה שעשה משה. זה פשוט. כן? מפני שיש ברייתא דמלאכת המשכן שמתארת מה עשו עם כל הכלים שעשה משה כשבנו את בית המקדש. עצי שיטים, פרוכת, מזבח הנחושת, כנראה גם השולחן, מחלוקת לגבי השולחן, הכל התמינו את זה בהר הבית. את המנורה העבירו, את הארון הברית העבירו, את מזבח הקטורת העבירו, מזבח אבנים בנו חדש אחד בחוץ, ולגבי השולחן, כמו שהזכרתי, יש מחלוקת. פרוכות עשו חדש, הכל עשו חדש. כבר בתקופת יאשיהו, כשיודעים שהולכת להגיע חורבן, יאשיהו גונז את ארון הברית, וכנראה גם את המנורה שעשה משה. כל הכלים האלו גנוזים במעבה הר הבית. כתוב על משה רבנו שלא שלטה יד במעשה ידיו. מה שאתם רואים שנלקח, זה כנראה אחת מן המנורות, או שעשה שלמה, הרי שלמה בנה עוד הרבה מאוד, לא זוכר כמה, 12 מנורות, לא זוכר כמה, עוד הרבה מאוד מנורות יחד למנורה. ואו המנורה שעשו החשמונאים, גם היא, אבל זה לא המנורה שעשה משה רבנו. כן? ואז יש במכון המקדש, ספר מנורת זהב טהור, הרב אריאל מוכיח שם בתות ובמופתים שהמנורה הזאת היא דווקא לא מנורת המקדש המקורית, אלא כנראה אחת מן המנורות שהייתה שם. הוא מביא את הסיפור על יקום איש צרורות, כשבאו רומאים להיכל, אמרו לו, הולך תיכנס ותוציא משהו, אז הוא הוציא מנורת זהב, אמרו לו, אין דרכו של ידעת להשתמש בזה, תוציא משהו אחר, ואז הוא כבר אמר, אני לא מוציא, והרגו אותו וכו'. הוא אומר, גם המנורה שעשה משה, אי אפשר להרים אותם, חת הכובד שלה, המידות, יחד עם המשקל הזהב, זה כמה טונות, ואנחנו רואים שאת המנורה הזאת סחבו בכתף, אבל הייתה מנורה גם הרבה יותר קטנה. אז זה ודאי לא מדובר על הכלים הללו. אז על איזה כלים מדובר כאן? איזה כלים גלו, אם זה לא כלי המשכן והמקדש? אלה הכלים הקטנים. כל הגרטלים, הכוסות, היעות, המזרקות, כל הדברים האלו, ממילא גם אפשר להשתמש בהם, אפשר להשתמש בהם גם במשתה. עכשיו, שאלת אתה מוטי, מה נפקמינה של ההודעה הזאת? אז זה מאוד מעניין למצוא את רשימת הכלים המדויקת שמופיעה כאן. כמעט, כן. מה כתוב כאן? איזה כלים יש לנו כאן? שתו בהם, נכון? כלי זהב שהוציאו מן ההיכל. שתו בהם, וגם אחר כך דניאל פירט קצת. גם כן, כלי הבית, שתית בהם. עכשיו, הכלים האלו, אנחנו פוגשים אותם עוד פעמיים. פעם אחת, בספר עזרא פרק א'. מה כתוב שם? ספר עזרא, רגע, איפה זה עזרא? כן, עזרא פרק א', מיד אחרי דניאל. מה כתוב שם, תראו. ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס ויעביר כל בכל מלכותו, ואז יש כאן את הצהרת כורש, טה-טה-טה-טה-טם, פסוק ז', והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים ויתנם בבית אלוהיו, ויוציאם כורש מלך פרס על ידי מטרדת הגזבר, ויספרם לשש בצר הנשיא ליהודה. מי זה שש בצר? מה? לא, דניאל הוא בל שצר. שש בצר זה כנראה זובבל. זה הכוונה. ואלה מספרם, הגרטלים, 30, הגרטלי כסף זה, כפורי זהב 30, כפורי כסף 400, קונים לזהב. בקיצור, את הכל אלה שבצר עם ילדת הגולה מבבל לירושלים. אז יכול להיות שקרה לכלים האלו מה שקרה לארון השם בשדה פלישתים. זה נהיה יראה. כאילו, וואו. מי שהוציא אותם חטף. הקדוש, שמו של הקדוש ברוך הוא עוד פעם מתקדש ומתגדל דרך כלי המשכן. אפילו הכלים האלה, לא, לא הכלים הגדולים, אלא כל הגרטלים וכל האלה. ולכן קורש, יחד עם הצהרת קורש, יש מחלוקת האם קורש היה מודע לנבואת ישעיהו או לא, אנחנו רוצים להגיד שהוא היה מודע. בסדר? בישעיהו יש נבואה שאומר, קורא אמר השם להבדיל לקורש, הוא היה מודע לזה, אז הוא נבהל, וואה, יפילו עליה כזה תפקיד, שאני צריך לזה, מהר, לפני שאני גם כן יוצא לי איזה כתב על איזה קיר ומוחק אותי, קחו את הכלים ועופו לי מהעיניים. וזה מאוד מאוד מהיר, אנחנו נגיע לזה, מאוד מאוד מהיר את תפקידו של קורש, האם קורש מילא את תפקידו או לא? התשובה היא כנראה לא. כלומר, קורש עשה מאוד, זה לא יאומן כמה שהלימוד שלנו פשוט דומה, אחד לאחד למה שהמדינה, איך המדינה שלנו קמה. כלומר, קורש זה בדיוק זה האימפריה הבריטית. זה בדיוק זה. כלומר, הצהרת בלפור היא הצהרת קורש, מתחילה עם המון המון כוונות טובות. ממשלת עוד מלכותו רואה בעין יפה, הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, בית לאומי שמשתרע על שתי אגדות הירדן, כן? אם הם קוברים את אריאל שרון, אז אולי נזכיר משהו משמו, הוא הרי טען, חלק מגלגוליו, הוא טען שירדן זו פלסטין, זו כמובן טענה נכונה מאוד. יש מדינה פלסטינית כבר, ירדן זה 90% זה פלסטינים. ויודעי דבר ומביני לחש ורזים טוענים, ויש יסוד לטענתם, שהמלך עבדאללה הנוכחי זה המלך ההשמי האחרון. אחריו כבר לא יש המלך ההשמי, אחריו יש, יעלו הפלסטינים וישלטו, ולכן צריך טיפה להחזיק מעמד, ועוד שנייה יהיה פלסטין שם. לא צריך פה להזדרז, לתת כל מיני דברים לחלק פה מתנות. אז... נכון. נכון, נכון, אבל אז יכול מאוד להיות, אז הממלכה הבריטית מתחילה משם, ולאט לאט הם עוברים לאיזה מצב כזה של פרווה כזה, לורנס איש הרע וכל מיני כאלה, ובסוף הם מרשיעים, ובעצם מה שבסוף הם רוצים זה רק להיפטר מהתפוח אדמה הלוהט הזה שמציק להם, שנקרא בעיה של פלסטינה, והם בעצם בורחים מכאן וכו'. זה בעצם זה קורש. מתחיל מאיזה הצהרה מאוד מאוד מפוצצת, מי בחר? בסוף שאתה סופר את הכסף למדרגות, אתה רואה שהוא לא נתן להם שקל, הוא לא מימן את זה, הוא לא עזר, הוא נתן להם אפשרות לעלות ופתר אותם ממיסים, נתן להם גם אפשרות לגבות מיסים בעצמם, אבל הוא לא עזר להם, והלהיטות שלו לתת את הכלים, לא בטוח שהיא לשם שמיים, ופשוט יכול להיות שהוא מפחד, רוצה להיפטר מהתפוח אדמה הלוהט הזה, בדיוק כמו שפלישתים מנסים להיפטר מארון האלוהים, כי הם מבינים שהוא מכה בהם הכר הבא. אז הכלים הללו, שכרגע אנחנו מדברים עליהם בספר דניאל, הם בעצם חוזרים ופוגשים אותנו בתחילת ספר עזרא, וכאן בעצם, בפסוק הזה, כן. אה? לא, לא, בכבודו. מה הבעיה? מה, אתה לא... חסר לך ניסים בזה? כי פשוטו, הים נקרא ים סוף. כי פשוטו. אתה יותר מבין את זה? יש ניסים בתנך. תנך מלא ניסים. יש מלאכים שמתגלים... יש ים שנבקע, יש מן שיורד, יש, כן, יצא, פשוטו יד וכתבה. נכתבה כתובת על הקיר.
אתה חושב שפרשנים רציונליים
שיזכרו את זה? מה, שהיה שם איזה מישהו שהתחבא בעיית הגג וכתב שם, זה מה?
היה
איזה, כן.
מה?
כן. כן. מנרות, נרות, גם זה נס, למה? אז זה מה שקורה כאן, ובעצם כאן אנחנו סיימנו את העיסוק בממלכת הזהב הגדולה, ממלכת נבוכדנצר, שכדרכם של אימפריות גדולות, מסתיימות בכל ענות, רואים את הכל, אתה יודע מה אומרים, אתה מכיר את הערק גולד, ערק איילות, עד מתי שותים את הערק? עד שאתה רואה את האיילות מתחילות לנגוח אחת השנייה. אז כאן אנחנו בעצם מסיים את העיסוק בממלכת הזהב, נבוכדנצר, שכדרכם של אימפריות, למרבה הפלא, מסתיימת בכל ענות חלושה מאוד מאוד, כמו האימפריה הטורקית, שפשוט התפרקה פנימה, וכמו גם האימפריה הבריטית. כלומר, סיימו בניצחון הרואי במלחמת העולם השנייה, אבל פשוט התפרק להם, הונג קונג והודו, וכאילו, טק, טק, טק. וכמובן ברית המועצות, אני מזכיר לכם את גורבצ'וב, עם הכתם לידה פה מקדימה, היה איזה מין מערכון של טוביה צפיר, שהוא כאילו רואים איזה גורבצ'וב, כאילו לוקחים לו את הזה, וזה כאילו מולדביה, אסטוניה, זה כאילו, אל תורידו לי את זה, אל תורידו לי את זה. כן? אז גם כאן, ממלכת נבוכדנצר לא שוקעת באיזה מין סערת קרבות, אלא פשוט מתמוססת לה על ידי רצח פנימי. וכמו האימפריה הרומית, נכון? על ידי רצח פנימי, ואנחנו בזה עוברים לממלכת פרס ומדי, שאם בעזרת השם לאל גומר עלינו, אנחנו נלמד את פרקי דניאל השייכים לזה, ומכיוון שאנחנו כבר סמוך ונראה למגילת אסתר, אז יכול להיות שנעשה איזה מין סוגריים גדולות, נעשה לימוד על מגילת אסתר שישלים את התקופה הפרסית, אז נחזור לדניאל, ואז נגיע לסוף הספר בעזרת השם, משם ספר עזרא. חזק וברוך!